הגענו לדף י' עמוד ב', ארבע שורות מלמטה, למדנו במשנה, אם יש לו צורת הפתח, אף על פי שרחב מ-10, אינו צריך למעט. אם יש לו פתח מבוי צורת הפתח, למרות שהוא רחב מ-10, לא צריך למעט אותו. צורת הפתח מועילה. אומרת כמו, אשכחן צורת הפתח דמהניה ברוחבו, ועמלתרה דמהניה בגובו. איפחמי, למדנו עכשיו עד כה במשנה שלנו, שצורת הפתח מועיל לפתח שהוא רחב מ-10 עמות. והמלטרה, שזה דבר היכר, שינוי צורה של היכר, הוא מועיל לפתח שהוא גבוה מעל 20 אמה, ועסקנו בזה בתחילת המסכת. השלמה הפוך, האם צורת הפתח מכשירה גם בגובה 20 אמה, האם המלטרה מועילה לרוחב? אז קודם כל גמרא מביאה ברייתא תשמא דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, ימעט, ואם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט מפורש בברייתא, שצורת הפתח מועיל גם לגובה של 20 אמה. מה אם לגבי המלטרה לרוחב? המלטרה ברוחבו מאי, תשמא דתניא, מבוי שהוא גבוה מ-20 אמה, ימעט, והרחב מ-10 ימעט, אם יש לו צורת הפתח, אינו צריך למעט, אם יש לו המלטרה, אינו צריך למעט, לכאורה, בסוף הברייתא, כתוב, אם יש לו המלטרה, לא צריך למעט, גם פתח שהוא רחב מ-10, אם מועיל, גם לרוחב. מה אליו, הסיפה, האם זה, אין זה הכוונה, שאכן הרחב מ-10 ימעט, הולך על הסיפה, המילה, זה מועיל גם לרוחב, ואומרת, לא, הרישה, אין פה הכרח לפרש כך את הברייתא, ולכן אפשר לומר דובר לרישה והמלטרה לא מועיל לרוחב. לפחות אין לנו הוכחה שהמלטרה מועילה לרוחב. מתני לי רב יהודה לחי ברב כמד רב. שנה רב יהודה לחי ברב לפני רב בנוכחות רב את המשנה שלנו. כלומר אם יש לו מבוי צורת הפתח זה מועיל לרוחב 10. והוא שנה את זה כמו המשנה שלנו, אינו צריך למעט. אמר לי אתני, אז אמר לו רב, לא רב יהודה, לא, תשנה אחרת, צריך למעט. רב סבר שצורת הפתח לא מועילה לפתח הרחב 10, חולק על המשנה שלנו. הוא אומר, יש גרסה נכונה יותר. רב יוסף רוצה ללמוד מזה דין. אמר רב יוסף, מדבר רבנו, נלמד, שחצר שרובה פתחים וחלונות אינה ניתרת בצורת הפתח. מה זה חצר שרובה פתחים וחלונות? זה חצר שבארבע דפנות שלה יש קירות, אבל קירות פתוחים כאלה, כמו חלונות, פתחים וחלונות, שבעצם מה יש בהם? בסופו של דבר כשלוקחים בחשבון את כל הארבע הקירות של החצר, הפרוץ מרובה על העומד. ומה הוא רוצה לומר? אינה ניתרת בצורת הפתח. ברור שבחלונות והפתחים האלה יש צורת הפתח. צורת הפתח של החלון והפתח. אבל זה לא מועיל. הוא אומר, חצר שרובה פתחים וחלונות לא ניתרת בצורת הפתח. הצורת הפתח הזאת לא מועילה להתיר טלטול בחצר. למה? כי פרוץ מרובה על העומד. והוא לומד, מה איתה מה? הוא יותר מ-10, אוסר במבוי. הוא פרוץ מרובה על העומד, אוסר בחצר. יש לנו פה שני פסולים, נלמד מזה על זה. כמו שיש פסול שיותר מ-10 עמות שהוא אוסר טלטול במבוי. וגם פסול כאן שפרוץ מרובה על העומד כמובן אוסר בחצר. שניהם נחשבים פרצות ולא פתחים. אז יש ללמוד אחד מהשני. מה יותר מ-10 האוסר במבוי אינו ניתר בצורת הפתח. כמו שרב למד שיש במבוי פתח שרחב 10 וצורת הפתח לא מועילה לפי דעת רב. אז כך אפשר ללמוד גם פרוץ מרובה על העומד. העושה בחצר, הרי אם יש פרוץ מרובה על העומד, אי אפשר לטלטל בחצר, גם כאן אותו דבר, אינו ניתר בצורת הפתח. אבל הגמרא דוחה את הלימוד הזה. אי אפשר ללמוד מפסול מבוי רחב מ-10 לפסול פרוץ מרובה על העומד. מדוע? מה לי יותר מ-10 העושה במבוי, שכן לא התארת בו אצל פסי בראות רבי מאיר. תאמר, בפרוץ מרובה על העומד, העושה בחצר, שכן התארת אצל פסי בראות לדברי הכל. יש פסי בראות, למדנו את זה אתמול, אלו המחיצות שהתירו חכמים, הקלו חכמים להעמיד סביב לבאר כדי לדלות מים מהבאר בשבת. ברור שהתירו שם פרוץ מרובה על העומד, הרי התירו שם פתחים עד 10 רמות, ואז מלא התירו פרוץ מרובה על העומד שם בפסי בראות. אז הנה רואים שיש הבדל ביניהם. מה לי יותר מ-10 עושה במבוי, שכן לא התארת בו את הפסי בראות הרבה מי, יש מחלוקת, נראה את זה בדף י"ז, האם התירו שיהיה יותר מ-10 רמות בין מחיצה למחיצה בפסי בראות. בכל אופן, לפי רבי מאיר לא הקלת, אמנם כן הוא חכמים כמובן בפרוץ מרובה על העומד, יש שם פרצה עצומה, הרבה יותר מהעומד בפסי בראות. אבל לא התירו 10 עמות, אתה רואה ש10 עמות יותר חמור. זאת אומרת שכתוב, לא התרת בו אצל פסי בראות לרבי מאיר, אבל תאמר בפרוץ מרובה על העומד, האוסר בחצר, אבל הקטרת אותו אצל פסי בראות לדברי הכל, ברור שכל מי שדיבר על פסי בראות, הוא יגיד מותר פרוץ מרובה על העומד, זה כל הרעיון של פסי בראות, שיש שם יותר פתח מאשר עומד. אבל לרמי לא הייתה את 10 עמות, אתה רואה שזה חמור יותר. ולמרות שזה חמור יותר, והגמרא לא מקבלת את ההקבלה הזאת, הגמרא מנסה להעמיד דבר רב יוסף. שאין לצורת הפתח מועילה לתקן פרוץ מרובה על עומד. עומד גמרא למה מסייע לי, דפנות הללו שרובן פתחים וחנות מותר, ובלבד שיעומד מרובה על הפרוץ. הנה, כתוב בברייתא, דפנות הללו, דפנות שמקיפות שטח מסוים, הם, בנות, הם רובן פתחים וחנות, זה מה שדיברנו, ארבע דפנות, רובן פתחים וחנות, מותר, ובלבד שמה יהיה העומד מרובה על הפרוץ. הנה, רואים שצורת הפתח לא מועיל לפרוץ מרובה על העומד, כי הפתחים והחלונות האלה יש להם צורת הפתח, וצריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. טוב, קודם כל הגמרא מקשה בגוף הברייתא, איך אפשר להגיד שרובן סלגא דעתך? איך אפשר להגיד שרובם הם פתחים וחלונות, ואחרי זה להגיד צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ? אם הרוב הם פתחים וחלונות, הרי הרוב הוא פרוץ ולא עומד. אלא אם מה צריך לומר שריבה בהם פתחים וחלונות, הכוונה שיש שם הרבה פתחים וחלונות, ובלבד שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. הנה מפורש, צריך שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. אתה רואה שבצורת הפתח לא מוריד פרוץ מרובה על העומד. אבל הרב קנה לא מקבל את הראייה הזאת. אמר רב קנה, קיטניה היא בפתחי שמעי, עוסקים שם בפתחים מסוימים, לא בפתחים רגילים שיש להם צורת הפתח רגיל. פתחי שמעי, מה זה פתחי שמעי? פליג ברב רחומי ורב יוסף, אחד אמר דלית לו שיקפה ואחד אמר דלית לו תקרה. יש אומרים שהכוונה שהמזוזות, הצדדים של הפתח אינם ישרות, נניח אבנים משתלבות, ואז בעצם צידי הפתח הם פעם בולט, פעם שקוע וכדומה. ואחד אמר דלית לו תקרה, שאין משקוף מעליו. צורת הפתח זה קנה מכאן, קנה מכאן וקנה על גביו, כלומר שתי מזוזות ומשקוף. וכיוון שהצורת הפתח של הפתחים והחלונות האלה שדיברו בהם פה הם לא צורת הפתח בצורה רגילה, לכן לא אמרו שיהיה עומד מרובה על הפרוץ. אם זה היה צורת הפתח, אין לנו הוכחה לומר שלא היה, לא היה מועיל גם במצב של פרוץ מרובה על העומד. ועומד הגמרא חוזרת עכשיו לדבר רב, שצורת הפתח לא מועילה לרוחב, לפתח של רוחב 10 אמות, והגמרא אומרת שלא רק רב אמר כך, אלא גם רבי יוחנן מסכים לזה. ואף רבי יוחנן סבר לה להדרף, דמר רבין אמר רב עדה אמר ביצחק, מעשה בדם אחד מבקעת בית חורתן, שנעץ ארבעה קונדסים בארבע פינות השדה, הוא מתח זמורה עליהם, הוא נעץ ארבעה קנים כאלה, והוא נעץ גם מתח זמורה, לא נעץ, מתח זמורה מעליהם, כלומר בעצם עשה צורת הפתח עם הזמורה, זמורה מעליו, אז יש שתי מזוזות של קנים, ופתח. מה הוא עשה את זה? הוא רוצה שזה מחיצה בשדה שלו. מדוע? כי יש דין כלי הכרם, אסור לזרוע ירקות או תבואה סמוך לכרם, אלא אם כן יש שם מחיצה. הוא עושה מחיצה של צורת הפתח. הוא בא מעשה לפני חכמים, התירו לו לעניין כליים, התירו לעניין כליים. הוא רוצה לסמוך על זה אולי גם לעניין שבת, שזה נחשב תלדול, נחשב מחיצה. אז זה אמר ריש לקיש, אמר ריש לקיש, כדרך שהתירו לעניין כליים, כך התירו לעניין שבת. באמת התירו שזה יחשב מחיצה גם לכליים וגם לשבת. זו דעת ריש לקיש. רבי יוחנן לא אמר כך, רבי יוחנן אמר לכליים התירו לו, לעניין שבת לא התירו לו. ומה אנחנו עוסקים כאן? ומה יסקילן? אילם מן הצד, אם דובר שמהצד, כלומר שהזמורה הוא לא מתח על גבי המזוזות, על גבי הקנים, אלא מהצד שלהם, אז זה כבר לא צורת הפתח. כן, אם זה עובר מהצד, זה יכולה זאת לא צורת הפתח. וזה מה שאומר רב חיסדא. למה רב חיסדא, צורת הפתח שעשה מן הצד, לא עשה ולא כלום. כל הרעיון של פתח שזה עובר מעל הקנים, אלא על גבן, צריך לומר שעל גבן. ומה אנחנו עוסקים? אילם, ובמה? אילם בעשר, אם דובר שצורת הפתח היא, זה מדובר פה רק עשר. והלימה רבי יוחנן בשבת לא? למה רבי יוחנן אמר שאפשר לסמוך על זה אם זה רק עד עשר? אלא לה ביתר מעשר, הרי גם עניין שבת רבי יוחנן היה צריך להסכים, דובר פה יותר מעשר, לכן עשה רבי יוחנן לטלטל מבחינת שבת. הנה רואים שיותר מעשר, ובכל זאת לא התיר צורת הפתח. מפורש רבי יוחנן לא התיר צורת הפתח יותר מעשר. הנה רואים שרבי יוחנן סבר כמו רב. אומרת כמו לא לעולם בעשר, ומן הצד הוא ברב חיסדא כמפליגי, דובר על עשר, אבל מדובר פה מהצד, אתה אמרת, הרי מהצד זה לא נקרא צורת הפתח, אכן, ומה שאמר רב חיסדא, שמהצד לא נקרא צורת הפתח, נחלקו, אז זה נחלקו רבי יוחנן וריש לקיש. רבי יוחנן אמר, זה לא נקרא פתח, ריש לקיש סבר שזה פתח. אבל הגמרא מקשה על זה, ורמי דרב יוחנן דרב יוחנן, ורמי דריש לקיש דריש לקיש, במקום אחר, אפשר לקשות מרבי יוחנן במקום אחד, רבי יוחנן במקום אחר, וכן ריש לקיש. דמר ריש לקיש משום רבי יהודה ברבי חנינה, פאה מותרת לינקיליים, אבל לא לשבת. מה זה פאה? זה קליעת זמורה שמתוחה מקונדס לקונדס. כלומר, זה צורת הפתח. ואומר ריש לקיש, מותרת לעניין כליים, אבל לא לשבת. לפני כן ריש לקיש אמר שזה גם לכליים וגם לשבת. רבי יוחנן אמר כי מחיצות לשבת דלא, כך מחיצות לכליים דלא. רבי יוחנן גם החמיר, כמו שזה לשבת זה לא נחשב מחיצה, גם לעניין כליים זה לא נחשב מחיצה. ולפני כן הוא התיר לכליים. איך אפשר לתרץ? אז אומרת אם הבישלמה דרבי ריש לקיש את ריש לקיש לא קשיא, זה פשוט אפשר להגיע דידי ידי רבי. מה שריש לקיש פסק שבבקעת בית חותן, שזה מועיל גם לעניין שבת גם נקיין, זה דעת עצמו. אבל מה שהוא אמר כאן, זה דעת רבו, כי הוא אמר את זה בשם רבי דבי רבי חנינה, רבו. לכן הוא רק ציטט את רבו, אבל לא, שמה, לא הסכים עם זה. אלא את רבי יוחנן, את רבי יוחנן, קשיה, היא אמר בשלמה הטעם, רבי יוחנן אמר לכאורה קשה, אז הוא אומר, היא אמר בשלמה הטעם על גבן, הכי מהצד שפי, אם אתה מתרץ, טוב, לפני כן מדובר על גבן, ואילו כאן בפאה מדובר על מהצד, ומהצד רבי יוחנן אמר, זה לא נקרא פתח. אלי אמר, אז זה מובן, החילוק. אלי אמר, אידי וידי מהצד, מה יקרה אם אתה אומר שניהם מהצד, וזה מה שרציתי לומר, מה הוא יאמר? איך רבי יוחנן יתרץ את הסתירה? למה לפני כן הוא התיר לי גם כליים וכאן לא התיר לי כליים? עובד כמו עדיין אפשר להגיד שניהם מהצד, לעולם אידי וידי מהצד. אתה בעשר אחר ביותר מעשר, מאוד פשוט, שם בעשר, מדובר על שפת הפתח שרחבה רק עשר אמות, ולו אחר ביותר מעשר, כאן מדובר ביותר מעשר, לכן לא הכשר רבי יוחנן לא ליאן כליים ולא ליאן שבת. מאיפה יש לנו חילוק בין עשר ליותר מעשר? מנה תימרה, דשני לן, בין עשר ליותר מעשר, כלומר, בסדר, יותר מעשר ועשר מבינים את החילוק ליאן שבת. מי אמר שליאן כליים יש הבדל בכלל בין עשר ליותר מעשר? ואמר רבי יוחנן ריש לקיש, לא כך היה מעשה, שלח רבי יהושע אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה. היה מעשה שרבי יהושע הלך, רבי יהושע הכוונה פה כנראה רבי יהושע בן קורחה, ולא רבי יהושע בן חנניה, שהוא הלך אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, אף על פי שבקי בהלכות כליים, הוא רוצה לשאול אותו שאלה, ומצאו שיושב בין האילנות, הוא מתח וזמורה מילה לעניין. אמר לו רבי, אי כאן, מהו לזרוע כאן? אז הוא שאל אותו, אם היה כפנים כאן, בצד זה של צורת הפתח, האם יכול לשים תבועה ירקות בצד השני, כלומר אם זה נחשב מחיצה או לא? אז אמרנו, בעשר מותר, ביותר מעשר אסור, הנה רואים מפורש, שהתיר בכליים רק עד עשר, הנה יש פה חילוק בין עשר ליותר מעשר, ליאן כליים. אומרת כבר, במה אנחנו עוסקים? אם על גבן יותר מעשר אסור? אם זה על גבן, הרי מה אנחנו עוסקים? אם זה על גבן, למה שביותר מעשר יהיה אסור? אלא חייב לומר שמהצד, כן? והתניה, היו שם קנים הדוקרנים, מחודדים כאלה, ועשה להם פעה מלמעלה, אפילו ביותר מעשר מותר. אלא חייב לומר מהצד, אלא לב מהצד, וכמה לבעשר מותר, ביותר מעשר אסור, שמה מינה? שרבי יוחנן אכן מחלק עניין כליים בין עשר יותר מעשר בצורת הפתח שעשה מהצד. זה מעניין, פה אנחנו נכנסים הרבה לעניין צד, אבל אנחנו נראה עכשיו, הגמרא מביאה דברי רב חסדא ודנה בהם להלכה. אומרת הגמרא גופה, אמר רב חסדא, צורת הפתח שעשה מהצד לא עשה ולא כלום. בפשטות, לעניין שבת מחיצה. לעניין, כפי שראינו לפני כן, כליים זה מועיל. וזה בדיוק ההבדל. ואמר רב חסדא, צורת הפתח שאמרו צריכה שתהיה בריאה כדי להעמיד בה דלת, ואפילו דלת של קשים. עוד אמר רב חסדא, צורת הפתח שאמרו צריך שהיו הקנים יהיו חזקים מספיק, זה בריאה הכוונה, חזקה מספיק, כדי שאפשר לשים שם דלת עליהם. אפילו זה רק דלת של קשים שעשויה מקש. אמר ריש לקיש משום רבי ינאי, עוד דין בצורת הפתח. צורת הפתח צריכה היכר ציר, צריך שיהיה לו מקום שנראה כמו ציר, ציר של דלת. מה הכיר? ציר אמר אב אביה אב קטה, זה חור שציר הדלת נכנס בו וסובב בתוכו. השכחינו רווחה ברד רב אביה לתלמידי רד רבה, שזה היה רב חסדא מה שהוא אמר, כן? רב חסדא בהתחלה, אחרי זה ריש לקיש בשם רבי ינאי. אז פגש רווחה ברד רב, הוא ראה, פגש את תלמידי רב אשי, ושאל אותה, אמר לי, אמר מרמידית בצורת הפתח, הוא אמר איזה רבכם רב אשי, אמר איזה הלכה מחודשת בצורת הפתח, אמרו לו, לא אמר ולא כלום. אמר לא כלום. כלומר, כנראה לא קיבלו להלכה את הכר ציר לפחות. ואולי עוד דברים, אבל בכל אופן הוא אמרו כי הוא לא חידשו, הוא לא חידש כלום. עוד ברית אנחנו רואים מכאן, טענה, צורת הפתח שאמרו קנה מכאן וקנה מכאן וקנה על גביהן, וזה אמרנו לא מהצד. צריכים לגע או אין צריכים לגע? אז שואלת הגמרא, כשיש קנה על גביו, האם שהקנה על גביו צריך לגעת בשתי הקנים למטה? האם המשקוף בעצם צריך לגעת במזוזות? או אפשר שיהיה מעליהם ומכוון לפתח שלהם? אז נחלקו בזה, רב נחמן אמר אין צריכים לגע, אני חושב שאתה אמר צריכים לגע. אז הרב נחמן והאבל עובדה בריש גלותה כשמעתי, אז רב נחמן עשה מעשה בבית של ריש גלותה, כמו דבריו, הוא הקים שם צורת הפתח באופן שלא נגע הקנה העליון בקנים שלמטה, וכך התיר את הטלטול, זה היה בבית של ריש גלותה. אבל רב ששת שהוא חלק עליו, אמר לרב ששת לשמי, הוא אמר לשמה שלו רב גדה, זיל שלוף שדינו, לך תעקור את הקנים האלה, תזרוק אותם, שלא יטלטלו על סמך צורת הפתח הזאת, כי אני אוסר. אז הוא עשה את זה השמש. אז השלף שדינו, הלך, עקר את הקנים וזרק אותם, השכחו הוא דבי ריש גלותה, אז המשרתים שבית של ריש גלותה מצאו אותו, חבשו, הכניסו אותו לבית הסוהר, כי מה זה, אתה עוקר דברים, חשבו שעשה זה על דעת עצמו. אבל אז הרב ששת וקם הבא, והוא הגיע לשער של בית הסוהר, אמר לגדה, פוק תח, הוא אמר, תצא מכאן. הוא ככה הוציא את רב גדה מבית הסוהר, נפק ואתה, יצא. כלומר, הוא עשה את זה כמובן אסמך רבו, ולא סתם על דעת עצמו. רב נחמן מנסה להוכיח כשיטתו, שלא צריך לה, שהקנה מלמעלה ייגע בקנים שלמטה. אשכחי רב ששת לרב בר שמואל, אמר לתנא אמר מידי בצורת הפתח, פגש את רב ששת לרב בר שמואל, אמר לו, תגיד רב הרב, הוא אמר משהו, כן, רב בר שמואל אמר, כבודו שנה משהו מיוחד בצורת הפתח, אמר לו, אי, תניה, מה הוא שנה? כיפה. כיפה זה שר שעשוי בצורה של קשת. כן, יש משקוף למעלה של קשת. יש שתי מזוזות וקשת. רבי מאיר מחייב מזוזה וחכמים פותרים. מחלוקת תנאים, מי מחייב האם חייבים במזוזה או לא. השאלה עכשיו, באיזה דין דובר? ושווים שאם יש ברגלי העשרה שהיא חייבת. זה ברור שאם יש גובה 10 תפחים, לפני הקשת, לפני שמתעגל כקשת, כולם מחייבים מזוזה. זה פשוט. יש פה גובה 10 תפחים, רוחב 4 תפחים, זה פתח, וזה פתח לכולם, לא צריך מזוזה, כי עוד לא הגענו לקשת. אבא מנך וכור, אז כל כך הבאי מסביר את זה. אמר הבאי, הכל מודיעים, שאם גבוה 10 ואין ברגלי השלושה, זה ברור שמה, כיפה גבוה 10 תפחים, אין ברגלי השלושה, אבל זה לא ישר שלושה. כלומר, כולם מסכימים שאם יש קשת, שאומנם בקשת עצמו זה מגיע לגובה 10 תפחים, אבל הפתח עצמו לפני הקשת, איפה שישר, איפה שהמזוזות ישרות, זה לא מגיע אפילו לשלושה תפחים, כלומר משהו מאוד מאוד נמוך. זה ברור ש... או ניתן קודם כל דין אחר, אינם יש ברגלי השלושה, אבל אין גבוה 10 ולא כלום, אז ברור שאין פה חיוב מזוזה לאף אחד. כלומר, או שאין בחלק הישר שלושה תפחים, או שיש שם שלושה תפחים, אבל אין גובה בכלל לגמרי, גם עם הקשת 10 תפחים. במצב הזה אין פה בכלל פתח, צריך שיהיה רוחב 10 תפחים, צריך שיהיה גובה, 10 תפחים, ורוחב 4 תפחים, כדי שבכלל יהיה פתח. אז במקרה הזה, גם רבי מאיר וגם חכמים אומרים שפטור ממזוזה. במנך וקוק, כתביגי שיש ברגלי השלושה, יש גובה מעל שלושה, וכמובן יש רוחב 4, הוא גבוה 10, בקשת זה גבוה 10, ואין רוחב 4, אבל איפה שהקשת אין רוחב 10, זה הבעיה. אבל יש בה לחוק, יש בה לחקוק בכותל, הרחיב, להשלימה לרוחב 4. כלומר, יש לך גובה, נניח, של 7 תפחים בערך, או 6 תפחים, שזה ישר. אחרי זה מתעגל כקשת ועולה למעלה, והעלייה לקשת מגיעה ל10 תפחים. אבל היה אפשר באופן דמיוני לחקוק, להפוך את כל הקשת הזאת למשהו מרובע, למשהו מלביני ישר, ואז היה שם רוחב 4 תפחים. אבל כעת שזה קשת, אין שם רוחב 4 תפחים. השאלה אם זה חייב במזוזה או לא חייב במזוזה. זה בדיוק נחליקו. רבי מאיר סבר חוקקים להשלים, רואים את הכותל כאילו הוא חקוק וחוקקים להשלים, ורבנן סבר אין חוקקים להשלים, וזה המחלוקת ביניהם. טוב, בכל אופן, כל הברייתא הזאת, זה הוכחה לרב נחמן שלא צריך קנה מאה לא צריך לגעת. למה? כי אמרנו, אם יש גובה 10 תפחים, הקשת עצמו נחשב הקנה מעל, והקשת לא נוגעת במזוזות בצדדים. יפה, אז הוכחה לרב נחמן שלא צריך לגעת. אז אמר לי רב ששת, כן, מה אמר לי? לרב בר שמואל, זה החידוש שאמרת? משכחת לו, לא תימה להו לבי ריש גלותה, ולא מידי מהם מתאים את הכיפה. כן, אם תפגוש לאנשי ביש גלותה, אל תאמר להם כלום מהברית הזאת, כי זה מוכיח לא כשידתי. כן, כך אמר רב ששת. יפה, הגענו לסוף, הגענו למשנה בדף י"א עמוד ב', נעצור כאן. חזק וברוך.